רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
צמד המילים ביג דאטה נמצא בפיהם של כל כך הרבה אנשים, כולל כאלו מחוץ לעולם התוכנה. שימו לב שאפילו בחדשות לעתים תשמעו איזה יזם שמדבר על ביג דאטה כאיך שהמוצר שלהם עובד ומה שהוא פותר, כאמירה כזאת על הדרך להסביר את מה שהם עושים. ולא תמיד זה בהכרח נכון. החלטנו לצאת בסדרת פרקים מוכווני דאטה שיצאו בקרוב לפחות אחד בחודש ויעזרו לכם המאזינים להבין את התחומים הללו לעומק. כך שבפעם הבאה שתציינו את צמד המילים בקפה במטבחון של העבודה, לא תתביישו ותדעו לעמוד מאחורי מה שאתם אומרים. הפרק הנוכחי הוא הראשון מבין מספר פרקים, וכראוי לפרק הראשון נתעסק בו ברקע, מושגים שצריך לדעת, בתהליכים הרלוונטיים, וכמובן נגיעה בארכיטקטורה וכלים. השאלות העיקריות אשר נענה עליהן בפרק כוללות למשל, למה באמת מתכוונים שאומרים ביג דאטה, אבל באמת באמת, איך זה שונה בעצם תפיסתית? מתי נכון להתחיל להשתמש בכלי ביג דאטה? איך נראה ביג דאטה? יש לזה כל כך הרבה וריאציות, ולהגיד את זה בשתי מילים זה ממש מכליל את זה. מתוך השאלות הללו נתעמק בעוד אתם עושים, ונשתדל לתת דוגמאות מה-real life, תוך כדי על מנת לחבר אתכם. לא נתמקד בפרק הזה, חשוב להגיד, במימושים של ביג דאטה וארכיטקטורות ואיך כל כלי עובד. יש לנו באמת עד שעה, והפרק הזה המטרה שלו לתת לכם יותר את הרקע, פילוסופיה, היסטוריה, להבין לרוחב את התהליכים, ואחר כך נתחיל להתעמק בעוד כלים. ובעתיד נעשה פרקים ספציפיים, כמו למשל קפקא ופרק דאטאבייסים ספציפי, ועוד נושאים שאתם תיתנו לנו כרעיונות, אז תרגישו חופשי לפנות אלינו בהודעה פרטית. אז יאללה, מתחילים.
ספיקרס, הרצאות מרחיבות דעת מבית עושים היסטוריה. את הקולות של הפודקסטרים שלנו אתם כבר מכירים, אז למה שלא תכירו אותם פנים אל פנים? באמצעות ספיקרס תוכלו להזמין את המגישים האהובים עליכם להרצות באירוע שלכם. דפנה ליאל, דורון פישלר, בן מיטלמן, אבירם ברקאי וכן גם אני, נשמח להעביר לכם הרצאות מרתקות, בין אם במסגרת ערב חברה או יום עיון, ובין אם במסגרת פרטית. כל אחד מהמרצים שלנו הוא מומחה בתחומו ודובר מהשורה הראשונה בישראל. דוברים מנוסים וחריזמטיים שיודעים לסחוף את הקהל באמצעות תכנים חכמים ומגוונים. ספרו למנהלי הרווחה של הארגון שלכם על שירות ההרצאות החדש שלנו, והביאו את המגישים האהובים עליכם לאירוע הבא שלכם. speakers.ranlevy.com
עושים תוכנה.
שלום לכם, מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, התגעגענו מאוד. אני חן פלדמן, מתכנת עצמאי ויועץ בעולמות ארכיטקטורת הפרונטן. איתי עמית בנדור, יועץ בעולמות ה-AI והמשין לרנינג וארכיטקטורת ענן. ואיתנו אנחנו מתכבדים לארח את עומרי פימה, שהוא ארכיטקט בנאצ'ורל אינטליג'נס. והתארח אצלנו גם יחד עם יוסי שמואלי בפרק הרעיונות האגדי, אפשר להגיד. מה נשמע עומרי?
בסדר גמור.
מצוין, כיף לארח אותך שוב. יוסי תמיד חסר לנו, אבל אנחנו נמצא הזמן גם להיות איתו שוב. אז אני רוצה שנתחיל. אני רוצה שנתחיל קודם כל, כמו תמיד, ברקע ובהיסטוריה. מה זה באמת ביג דאטה? איך אני בכלל מתחיל להבין את זה?
אוקיי, אז ביג דאטה, תכלס מושג מורכב, כי בעיקר היום הוא משמש להרבה מאוד buzzword. אפשר להשתמש בו להרבה הרבה מאוד מושגים, לפעמים משתמשים בו גם בשביל להגדיר דאטה סיינס, ולפעמים משתמשים בו גם כדי להגדיר machine learning ו-AI. אבל אני רוצה באמת להתייחס אליו הפעם מנקודת מבט שהיא נקודת מבט אנג'ינירית. מה זה אומר? להיות מהנדס של מערכת ביג דאטה. וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז בואו שניה ננסה לחשוב באמת מה זה אומר. ואני דווקא הייתי רוצה להתחיל דווקא עם ההגדרה של ביג דאטה לפי ההגדרה של ההפך, של מה זה לא ביג דאטה. אז מה זה לא ביג דאטה? סמול דאטה? אז זהו שלא. אז בואו שניה נחזור אחורה אי שם, לעבר הלא כל כך רחוק, רק לפני 15 שנה.
רוב המאזינים שלנו כנראה חיו בתקופה הזאת.
נכון מאוד. זה מה שנקרא אפילו אחרי ההתפוצצות של הבועה הראשונה, אז הייטק היה.
מעולה.
ממש מפתיע, אני יודע. וכשאנחנו מסתכלים על העולם הזה, ואני בערך אז התחלתי ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה, והסבירו לנו איך דאטאבייסים עובדים, ואיך עובדים עם דאטה. ובגדול, השיטה לעבוד עם דאטה, היה מה שנקרא דאטאבייס רלציוני. זה לא אומר שלא היו דאטאבייסים אחרים, אבל זו הייתה השיטה המובילה לבוא ולעבוד עם דאטאבייס. מה זה אומר דאטאבייס רלציוני? כל מי שעבד עם MySQL, SQL Server, וכל החברים האלה בטח מכיר, כתב שאילתת SQL פעם אחת בחיים שלו, ובגדול הרעיון של דאטאבייס רלציוני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כי אנחנו מסוגלים לתשאל את הדאטה, אממה, הדאטה שלנו מובנה בצורה של קשרים. זאת אומרת, יש לנו טבלאות, ובין הטבלאות יש קשרים, ועל הקשרים האלה אנחנו מסוגלים לבוא ולעשות תישולים, וזה מגדיר את הקשרים שיש לנו בין הדאטה, ואת הצורה שבה אנחנו בעצם מפרקים את העולם שלנו. ואחד הדברים, ואיך אומרים, SQL טיפה נפל בפופולריות שלו בשנים האחרונות, ולא בצדק, ואם חושבים על זה לעומק, תכלס, דאטאבייסים רלציונים ו-SQL כשפה לבטא, שאילתות ועיבוד על דאטה, היא שפה מאוד 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 חזקה. אפשר בצורה מאוד מאוד חזקה לבוא ולשאול את הדאטה שלנו מכל מיני זוויות שונות. אני רוצה להתחיל מהזווית הזאת, ואז לעשות ג'וינים לטבלאות אחרות, או מהזווית השנייה, או מהזווית השלישית. זה בעצם תשתית מאוד 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 חזקה לעבוד על הדאטה שלנו.
כמו למשל, ככה לפני שנמשיך, תן איזה שליפה מסוימת מורכבת שאפשר לעשות עם SQL.
אני אתן דוגמה ככה שאני אוהב, ואני חושב שהיא תמשיך איתנו ככה לאורך הפרק.
נשמע מעולה.
פייסבוק, כולם מכירים את פייסבוק. ופייסבוק, מה אני רוצה לבוא ולעשות? נניח, אחת השליפות הכי בסיסיות זה להציג את הפיד שלי. ואם אני רוצה להציג את הפיד שלי, בעצם אני רוצה להציג את כל הפוסטים של החברים שלי, ואליהם אני רוצה נניח להציג את כל הלייקים, את הקאונט של הלייקים, ואולי גם את כמה לייקים הראשונים, ואולי גם את כמה קומנטים הראשונים.
כן, עכשיו זה אפילו מסובך, כי זה לייקים מחמישה סוגים, וזה, ותגובות, וכדומה.
ואם ננסה לבוא ולחשוב איך אנחנו מסוגלים לבוא ולבנות שאילתה שבונה את זה, אז זה שאילתה של כנראה על טבלת החברים, עם ג'וין על טבלת הפוסטים, עם ג'וין על טבלת הלייקים, עם ג'וין על טבלת הקומנטים, ובסוף משהו נוצר, ואולי אגרגציות, והיופי פה זה שזה רק דרך אחת שאני מסוגל לתשל את כל הסט של הטבלאות האלה. כמו נניח, אני רוצה לראות איזה לייקים יוזר מסוים עשה. על אותם טבלאות בדיוק אני מסוגל פשוט לעשות שאילתה טיפה אחרת, ואני מסוגל להגיע לתוצאות. אז לכאורה, הכל טוב ויפה, נכון?
נשמע מעולה, אפשר לפתח פייסבוק שלם רק עם SQL.
יפה. אבל אז הגיע משהו שקוראים לו האינטרנט. ועם האינטרנט יש ציפיות חדשות. עכשיו, מה שקרה זה לא רק שפתאום יש לנו מיליארדי פוסטים, אם לא עשרות מיליארדי פוסטים, ופתאום לא הכל נכנס לתוך זיכרון של מחשב אחד. זה בעיה שהיא עוד בעיה קטנה. אני חושב שהבעיה שהיא יותר קשה ויותר מעניינת, זה שפתאום גם יש לנו דרישות. כמו למשל, יש לנו דרישה שאנחנו נקבל את התוצאות שלנו מאוד מאוד מהר. אם תחשבו לבוא ולעשות שאילתה כזאת, שהיא ג'וינים של 5, 6, 7, 8, 9, 10 טבלאות, יכול לקחת במקרה הטוב 10 שניות, או שנייה, או 3. וזה משהו לא קביל בעולם החדש הזה שקוראים לו אינטרנט.
נכון, הוא לא קביל, אבל בעצם לא דיברנו על זה, אבל אפשר להזכיר, נוצר באמת בשביל דברים כאלה NoSQL, נכון? שאם באמת התיאור שלו נכון, הוא שלעומת רלציוני, עכשיו הוא קצת השתנה, אבל בבסיס שלו, לעומת רלציוני, הקטע שלו, כי ההפך מ-SQL זה אין לו קשרים, כדי שיהיה הרבה יותר קל לשלוף אותו, להכניס אותו, להכלס את המידע, וזה פתר הרבה בעיות של עבודה יותר מהירה עם מידע, וזה לא סידר את מה שאתה אומר, שפתאום השליפה מהירה יותר והמידע יותר נוח לי.
או, יפה. אז NoSQL זה באמת, אני קורא לזה מקרה פרטי של תופעה הרבה 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 יותר גדולה, שהגיעה עם העולם הזה של האינטרנט, שמתאפיינת בכמה דברים. קודם כל אנחנו רוצים את המידע שלנו הרבה יותר מהיר, דבר שני אנחנו רוצים להריץ הרבה יותר שאילתות במקביל, דבר שלישי, כן, יש לנו גם הרבה יותר מידע, ו-NoSQL הוא באמת פתרון ספציפי, והגישה ש-NoSQL בעצם בא ומייצג, היא גישה שבאה ואומרת, אם פעם הייתי בא ובונה דאטאבייס אחד, שהייתי יכול לתשל אותו מכל מיני כיוונים, בעולם החדש, אני בעצם בונה את הדאטה שלי, לפי הצורה שבה אני רוצה לתשל. זאת אומרת, אני קודם כל חושב, מה השאילתה שאני רוצה לעשות, ואז אני בונה את הדאטה בצורה מאוד 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 ספציפית, NoSQL למשל, ומיד נדבר גם מה זה אומר, כדי שהשאילתה שלי תהיה יותר מהירה כשאני ארצה לבוא ולעשות את השאילתה. אבל זה מגיע עם מחיר, זה אומר שאני מוותר על דברים. כמו למשל, אני צריך לדעת מראש איך אני ארצה לתשאל את המידע שלי. כמו למשל, זה אומר שהרבה מאוד פעמים אני אשכפל את המידע שלי. אם למשל אנחנו ניקח את העולם של לייקים ופייסבוק, אז זאת הדוגמה. אז עכשיו אני לא רוצה לעשות ג'וין אל שבע טבלאות, כי זה עסק מורכב. אז מה אני עושה? איך אני יכול לסדר את המידע שלי כדי להציג את הלייקים בצורה שהיא הרבה 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 יותר מהירה? פשוט מאוד, כל פעם שנכנס לייק חדש, אני שם ליד הפוסט איזשהו קאנטר חדש ומעלה אותו בפלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד. עכשיו אני לא צריך לעשות פתאום שאילתה כזאת. אממה, ברגע שאני עושה דבר כזה, הרבה מאוד שאילתות אני כבר לא יכול לעשות. כי בעצם באתי ובניתי את הדאטה שלי כדי שיענה על שאלה מאוד 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 ספציפית.
הרווחת מהירות, הפסדת גמישות.
בדיוק. אז בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על כל המשפחה הזאת, או מה שקרה ב-15 שנה האחרונות, זה שפתאום עלה סוג חדש של פתרונות. אני קורא לפתרונות האלה דאטאבייסים אופרטיביים. NoSQL זה שוב משפחה בתוך הדבר הזה, זה דאטאבייסים שבסופו של דבר, מה שהם אמורים לעשות, או גישה, שמה שעוזרת לנו לעשות, זה לעבוד עם הרבה דאטה, זה לעבוד עם שאילתות שהן בצורה קונסיסטנטית נותנות תשובות מאוד מאוד מהר, ובצורה קונסיסטנטית אנחנו מסוגלים להעמיס אותם בהרבה מאוד בקשות בו זמנית, מבלי עכשיו להיתקע בטרנזקציות וכל מיני דברים שעלולים עכשיו לנעול אותנו או להיית אותנו. עכשיו כשעשינו את זה, שילמנו מחיר, איבדנו גמישות. וכאן באמת נכנס העולם הזה של ביג דאטה. בעצם הרעיון של ביג דאטה, או כל המשפחה הזאת של הטכנולוגיות, נועדה לעזור לנו לפתור את הבעיה של איך אנחנו באים ועושים את כל התישולים האלה שעכשיו אנחנו לא יכולים לעשות, כי אנחנו מסדרים את המידע בצורה שהיא מאוד מאוד ספציפית. איך אנחנו בעצם מאפשרים לבוא ועדיין לשמור על החופש עם מחיר מסוים, והמחיר הזה הוא מחיר של מהירות.
כלומר, בעצם הביג דאטה אומר חזרה, אני רוצה לאחסן את המידע בצורה הרבה יותר פשוטה, הרבה פחות מעובדת, אוקיי? וזה מספיק כדי להגיד, אוקיי, זה מגדיר את הביג דאטה, כי זה נשמע לי שזה אולי לא מספיק.
אני חושב שזה גם, יש פה עוד נקודה שיושבת מאחורי לקלעים, זה שהיום אנחנו לא רוצים לאבד אף דאטה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהדאטה שלנו יסונן בדרך שהוא ייכנס פנימה, אלא אנחנו רוצים להכניס כמה שיותר דאטה פנימה, כי אנחנו כנראה נוכל לעשות איתו דברים טובים מעבר לזה. ואני חושב שכגישה כללית, ביג דאטה זה ממש באמת שינוי תפיסתי בהרבה בחינות. מדובר גם על, דיברנו על יחסון עכשיו, אבל מדובר גם על כלי בוד ועל אקוסיסטם שלם, ניהול של וורקלודים והמון דברים בעצם סביב זה, אפילו עד רמת סוגי קבצים שהם יעילים יותר וכן הלאה. אז זה ממש תפיסה קצת אחרת לדברים, ומתמקד בעיקר באמת במידע אנליטי.
נכון מאוד. אז בואו באמת נתחיל לבוא ולהבין מה זה אומר ביג דאטה ואיך נראית ארכיטקטורה ביג דאטה ואיך היא שונה מארכיטקטורה דאטה בייס רגילה שאנחנו חושבים עליה. אז באמת אני חושב שמושג מאוד מאוד בסיסי שאנחנו צריכים לבוא ולהכיר זה בעצם הגישה הזאת של בואו נשמור את הכל. היום הרבה מאוד פעמים קוראים לגישה הזאת דאטה לייק, והרעיון הוא בגדול רעיון כזה. אז אם באמת בדאטאבייסים האופרטיביים, אני שומר את המידע לפי איך שאני רוצה לתשאל אותו. דאטה לייק אומר, זרוק עליי את כל המידע, אפילו מבחינתי בצורה שאירו. מה זאת אומרת בצורה שאירו? תחשבו על זה בתור ארדיסק אחד גדול, שאתם מסוגלים פשוט לזרוק עליו קבצים. הם יכולים להיות קבצי CSV, הם יכולים להיות קבצים בינאריים, הם יכולים להיות ג'ייסונים, הם יכולים להיות קבצי טקסט פשוטים באיזשהו פורמט שאתם החלטתם, הם יכולים להיות תמונות או קטעי אודיו. בעצם תחשבו על אם היה לכם ארדיסק שפשוט יכול לבוא ולאחסן את כל הדבר הזה, מה הייתם יכולים לבוא ולעשות עם הדבר הזה. וזה בעצם העיקרון של דאטה לייק. העיקרון של דאטה לייק זה בעצם לנצל את העיקרון הזה של סטורג' מבוזר בענן, כדי לבוא ולומר, אוקיי, עכשיו אין לי מגבלה של לשמור דאטה. את כל הדאטה שיש לי, אני מסוגל לבוא ולשמור. אני לא צריך אפילו לחשוב מראש מה תהיה הסכמה שלו, או מה תהיה הצורה שבה אני אשמור. אני יכול פשוט בצורה מאוד מאוד פשוטה, מבלי לחשוב על זה יותר מדי, לבוא, לזרוק אותו לאיזשהו סטורג' ולהמשיך משם, לפחות להתחיל משם.
וחשוב להגיד שבאמת גישה כזאת, אם נדבר רגע על השרתי ברזלים לפני הקלאוד שהיה לנו, גישה כזאת הייתה פעם, לא, אני לא אגיד לא מתאפשרת, אבל כדי לעשות דבר כזה ולבוא בגישה שאני שומר כל דאטה, כי 10% ממנו אני צריך עכשיו, אבל 90% אולי בהמשך יהיה מאוד חכם ברגע שיעבור מספיק זמן ואני אלמד עליו, הייתי צריך להוסיף עוד שרת ברזל ועוד שרת ברזל, וממש הייתי לוקח בן אדם שכל בוקר או כל שעה בא, מכניס שרת ברזל, מתקין מהר, דואג שזה יעבוד, ואם אני מדבר שנייה על הקלאוד, אז בעצם גם בקלאוד עכשיו זה מתאפשר לנו, כי יש מה שנקרא למשל ב-AWS S3, בגוגל זה גוגל קלאוד סטורג' אני מניח, ובמייקרוסופט יש את הדברים שלהם וכדומה, שהאחסון הזה הוא מאוד מאוד זול, נכון? אין לך אפילו שרת שאתה מחזיק, אתה ממש מכניס דברים, כאילו יש לך ארדיסק משלך. האמת, מי שמכיר גוגל דרייב פשוט או דרופבוקס, זה די דומה, פשוט בצורה מתוחכמת יותר ועם API'ים וקצת יותר מותאם, בוא נגיד לעבודה בסקייל. ונכון, זה הרבה יותר זול, פעם זה לא היה מתאפשר.
נכון מאוד. כזה. כל הרעיון וכל השינוי בעצם זה שינוי כלכלי שנוצר. א', זה הרבה יותר זול, אבל זה זול עם מחיר. המחיר שאנחנו משלמים זה שאם דאטאבייס יבוא וייתן לי תשובה, בגלל שזה ברזלים וזיכרון ורם, יבוא וייתן לי תשובה תוך מילי שניות, סטורג' יכול גם לתת לי תשובה תוך 5 שניות, 10 שניות, 15 שניות. זה המחיר שאנחנו משלמים, מה שאומר שזה מתאים לסוגי עבודות מאוד מאוד מסוימות. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לבוא ולתת תשובה מאוד מאוד מהר, כנראה זה לא הפתרון. אם אני רוצה לעשות איזשהו עיבוד שיכול לקחת גם שעה, זה כנראה הפתרון.
אז בוא ניתן דוגמה לבעצם מקרה מסוים, או אפילו כמה מקרים, שפשוט חייבו למשל חברות, למשל את החברה שלכם, או חברות אחרות שאתה מכיר, לעבוד בצורה הזאת. כלומר, אמרו להם, אין לכם קיום אפילו למוצר שלכם, אם לא תצליחו לענות על הצורך הזה, ואז הייתם חייבים למשל לעבוד בביג דאטה. חשוב להבין רגע את באמת החדות של ההבדל בין הדברים.
אוקיי, אז אתה יודע מה, ניתן דווקא באמת את הדוגמה של פייסבוק שוב, והדוגמה של לייקים.
מרק צוקרברג אוהב אותך.
מרק צוקרברג אוהב אותי, פשוט כולנו מכירים את הדוגמה הזאת, היא מאוד מאוד חיה אצלנו. אז באמת, אז אם אני רוצה לבוא ולהציג לייקים, זה מאוד מאוד נחמד, והכל טוב ויפה, ואני באמת עושה את הטריק הזה של אקאונטים, ואני מראה את אקאונט של הלייקים שיש כל יום. ועכשיו מתעוררים יום אחד בבוקר, ואנחנו מקבלים מה שנקרא צעקות מהמנכ״ל, שבא ואומר, תשמעו, אני מקבל תלונות שהרבה מאוד מהלייקים הם לייקים מזויפים, של חבר'ה מווייטנאם, מה שנקרא קליק פארמס, שבאים ועושים לייקים לכל מיני דברים. אני רוצה שתמצאו טכניקה להסיר אותם. רגע, אז איך אני עושה את הדבר הזה? בשביל לבוא ולעשות את הדבר הזה, אני פתאום לא יכול לבוא ולהסתכל על אקאונטים. זה לא מספיק. אני צריך לבוא ולהסתכל על כל אחד בעצם מהלייקים והיוזרים שעשו את זה, ומה הם עשו כשהם לא עשו לייקים, ומה הם עשו לפני, ומה הם עשו אחרי, ומאיפה הם הגיעו. ובעצם אני צריך להסתכל על הרבה מאוד דאטה.
פתאום זה לא רק מספר, זה כבר אופי, בדיוק. פרסונליזציה מסוימת.
בדיוק, אני צריך לעשות איזשהו ניתוח, שהוא ניתוח על הרבה מאוד מידע. את הדבר הזה קשה מאוד לעשות על דאטאבייסים רגילים, גם אם הייתי שומר שם את כל המידע. תחשבו על זה שזה עכשיו קווירי של מה שנקרא להתחיל אלף, להתחיל אלף, להתחיל אלף, ככה שורות, 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 עד שאני איכשהו אולי מצליח במקרה הטוב להכניס את הכל לזיכרון. לא כל כך טריוויאלי לעשות את זה. עולמות של ביג דאטה פתאום מאפשרים לי לבוא ולעשות את הדבר הזה. בעצם, איך נראה פלואו של דבר כזה? אז באמת יש לי, נניח ויש לי ממש באיזשהו סטורג' 30 טראבייט של כל הלייקים שקרו אי פעם בעולם. ויש לי עוד 30 טראבייט של סטורג' של כל הפעולות, ועוד 40 טראבייט של סטורג' של כל היוזרים וכל מה שאני יודע עליהם. הרבה מאוד דאטה מכל מיני סוגים שונים, ועכשיו אני רוצה לבוא ולהגיע בעצם לתשובה שהיא תשובה מאוד מאוד פשוטה. והתשובה הזאת היא, האם הלייק הזה הוא לייק מזויף או לא? אז מה אני עושה? בעצם הרעיון והגישה מאחורי מאחורי מערכות כאלה, מאחורי ארכיטקטורות של ביג דאטה, זה תהליך בעצם של דאטה פלואו. מה זה אומר דאטה פלואו, דאטה פייפליין? זה שאני לוקח את הרו דאטה שלי, ושלב אחרי שלב אני בא והופך אותו למידע יותר ויותר מעובד. אז למשל בשלב הראשון, אני אבוא ואחבר את כל הלייקים ליוזרים שלהם. זה בעצם לקחת את הקבצים האלה, יחד עם הקבצים האלה, ואיכשהו לערבב אותם. השלב השני, זה נניח לבוא ולקחת גם את כל הקליקים. ועם הקליקים מגיע גם כן כל מיני תהליכים, כי אני רוצה לבוא ולראות נניח את הקליקים שקרו לפני ואחרי, אולי לסדר אותם על סוג של ציר זמן. אז איזה יופי, לקחתי את ה-40 טראבייט האלה, וה-30 טראבייט האלה, וה-50 טראבייט האלה, והפכתי אותם למידע יותר מורבד. יופי, עכשיו את המידע היותר מורבד הזה, שהוא נניח רק 10 טראבייט, אני רוצה לבוא ולעשות עליו איזשהו עיבוד, נניח חיפוש של אנומליות, או חיפוש של יוזרים מאזורים שהם בעייתים.
לתייג אותו ברמה מסוימת.
בדיוק, לתייג אותו ברמה מסוימת, אז אני עושה עליו איזשהו תהליך כזה, בעצם של חיפוש אנומליות, machine learning אולי אפילו, ואני הופך אותו בעצם למידע עוד יותר מעובד. ואת המידע עוד יותר מעובד הזה אני עושה עוד עיבוד ועוד עיבוד ועוד עיבוד, עד שבסופו של דבר אני מגיע לתשובה שרציתי, שזה כל הלייקים, כל הלייקים שהם לייקים שחשודים כמזויפים. וגם לדבר הזה אני יכול למשל לעשות עיבוד, כי אם אתם זוכרים, אצלי בדאטאבייס האופרטיבי יש רק קאונטים. אז אני יכול לבוא ולהפוך את זה מרשימת כל הלייקים, לאוקיי, כמה אני צריך להחסיר בקאונטים שלי.
איפה אתה שומר כל פעם אחרי כל עיבוד את המידע?
יפה. אז יש כל מיני טכניקות לבוא ולעשות את זה. בצורה הכי פשוטה, אני יכול לבוא ולשמור את זה באותו סטורג'. טכניקה אחרת, זה פשוט לבוא ולשמור את זה בדאטאבייס שמיועד לשימוש הרבה יותר אפקטיבי במידע הזה. למשל, אם אני יודע שאני ארצה לרוץ על כל הדאטה, אני יכול לשמור את זה בסטורג' כי אני מילא איתן את כל הקבצים האלה שוב. אם אני יודע שאני בסופו של דבר רוצה לבוא ולתשל את זה מאוד מאוד מהיר, אולי אני אשמור את זה ב-MongoDB או בקסנדרה. אם אני רוצה לעשות אולי על הדבר הזה חיפוש, אני אשמור את זה ב-Elasticsearch. הרעיון הוא שבסופו של דבר, סביבה שהיא סביבת ביג דאטה, היא סביבה שהיא לא רק טכנולוגיה אחת. היא סט של דאטאבייסים וסט של טכנולוגיות, שבבסיס שלה כן, יש סטורג' שמשומר את הרוא דאטה. אבל מעל זה, את המידע המעובד, אני יכול בעצם לשמור בכל דאטאבייס, או בכל כלי שיעזור לי לבוא ולתשל את זה בצורה יותר אפקטיבית.
זאת אומרת, חשוב לחדד באמת שאם אמרנו שביג דאטה הוא באמת מתחיל מרוא דאטה ומידע שאני לא בהכרח יודע מה אני אעשה איתו בשלב ראשון, ואני מאחסן כמעט כל מה שאני יכול, אולי עם קצת תיוגים ודברים, כן, יכול להיות מורב באותו תהליך דאטאבייס רגיל, כמו SQL שכולנו מכירים, אנחנו לא זורקים אותו לפח בתוך התהליך, או מונגו שהוא NoSQL, או קסנדרה שגם אפשר ככה להסביר אם נרצה במשפט.
ואני אשלים שבעצם אני חושב שהסטורג' צריך להיות מתאים לדאטה שיוצא לנו בתהליך. אז גם אם אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך אינטרמידיאט כזה באמצע, יכול להיות שהדאטה שלנו ייראה עכשיו משהו שאולי מתאים בצורה גרף, של גרף, בגלל שיש בין קשרים, יכול להיות שזה יהיה סטורג' כמו שאמרנו יותר פשוט, יכול להיות שזה אפילו יהיה סטורג' קר יותר, שסטורג' קר יותר או חם יותר, מי שמכיר את המונח, זה בעצם סטורג' שככל שהוא חם יותר, אפשר לשלוף ממנו מהר יותר את המידע, וככל שהוא קר יותר, הוא איטי יותר, אבל הוא זול יותר גם בצורה משמעותית, ובעצם מתוך סל הכלים שעולם הביג דאטה בעצם מרחיב לנו בצורה מאוד משמעותית, יכולים לבחור את האחסון הכי נכון, הכי מתאים לתהליך הזה, מכל המימדים, שזה קוסט וזה מהירות שליפה, וזה איך המידע מסודר, וכל הדברים האלו מסביב.
מעולה, אז היינו בעצם, נכון, אז זה החידוד שנתנו באמצע, היינו בתהליך של עיבוד מידע מהרו, זה עבר עוד עיבודים, והגענו כבר לאיזה מסקנה והכסנו אותה איפשהו, האם יש עוד דברים שעושים מכאן, או שכאן זה בעצם סוגר את תהליך הביג דאטה שנתנו כדוגמה?
אז אני חושב שזה בדיוק הנקודה המאוד מאוד יפה, בגלל ש... עולמות של ביג דאטה או דאטה לייק הם מאוד מאוד ורסטיליים, יכול להיות הרבה מאוד שימושים שונים למשתמשים שונים. אז כאן נתנו איזושהי דוגמה שהיא מטרה של לזהות פרוד, ובסופו של דבר הדאטה לאן הוא חוזר לתוך המערכת. בדיוק באותה צורה אנחנו מסוגלים לייצר הרבה מאוד תהליכים שהם תהליכים אחרים. למשל, תהליך נוסף שיכול לקרות זה תהליך שבו אנחנו באים ומייצרים דשבורדים, או משהו שאנחנו נותנים את המידע המעובד, או אפילו את הרוא דאטה לאנליסטים שמסוגלים לבוא ולשאול שאלות, שאלות עסקיות, מה הפיצ'ר הבא שאנחנו צריכים לבנות, האם הפיצ'ר הזה מצליח או לא מצליח, או בדיוק באותה מידה, מסוגלים לבוא ולתת את זה לכל מיני אלגוריתמים, אלגוריתמים של משין לרנינג, כדי לבוא ולייצר המלצות על מה הפוסט הכי פופולרי, או מי היוזר הכי רלוונטי.
נכון, אני אוסיף עוד צורה אחת, זה בעצם מידע שמגיע בסטרימינג, ואנחנו רוצים כמה שיותר מהר להגיע לאיזושהי מסקנה. למשל, אם יש איזשהו אלרט של פרוד בעולם של תשלומים, אנחנו רוצים ככה, תוך כדי שהמשתמש בוהה במסך, כבר להוציא איזה אלרט כזה שמשהו לא בסדר, וזה גם עולם שהולך וגדל של סטרימינג בביג דאטה.
עד עכשיו, אני חושב שדיברנו על הדוגמאות, על ההיסטוריה קצת, על הפילוסופיה, ואנשים נכנסו קצת להבין אולי טיפה מה זה ביג דאטה, את ההבדל בין אופרטיבי, את העניין שאופרטיבי זה לפעמים חלק מהתהליך של הביג דאטה, פשוט הוא פתאום הרבה יותר כללי. אז עמרי, תוכל לתת רגע סיכום קצר של שנייה תהליך באופן כללי של ביג דאטה, ואז ניכנס לאיזה, למושג הבסיסי של דאטה לייק?
כן. אז בעצם כל תהליך שהוא תהליך ביג דאטה קלאסי, מתחיל קודם כל בלאסוף מידע מכל מיני מקורות, אם זה מהמערכות שלכם, אם זה מכל מיני מקורות חיצוניים, ולבוא ולזרוק אותו, לשים אותו באיזשהו סטורג' מסוים כרו דאטה. בעיה שיש לי את הרו דאטה הזה, אני מתחיל לבנות עליו שכבה אחרי שכבה, בעצם אני מתחיל לבנות בעזרת תהליכים של עיבוד דאטה, אני מתחיל לבנות דאטה יותר ויותר ויותר מעובד. אם זה מתחיל בעיבוד בסיסי, דרך ניקוי של דאטה, דרך לפלטר דאטה שאני לא צריך, עד תהליכים הרבה יותר מורכבים, כמו להריץ אלגוריתמים של machine learning, או אלגוריתמים סטטיסטיים, שבסופו של דבר הופכים את הרו דאטה שלי למסקנות, לדברים שאני מסוגל להשתמש בהם באמת כדי לייצר איזשהו מוצר.
מעולה, ובעצם הזכרנו דאטה לי קודם, אמרנו שזה מתחיל מרו דאטה, ועכשיו אנחנו הולכים לתת ממש, אתה הולך לתת סקירה ארכיטקטונית של איך הדבר הזה בנוי, מה העקרונות של דאטה לייק, אולי עם איזו דוגמה קלאסית מעולם האמיתי לפני.
כן, אז מה זה דאטה לייק ולמה קוראים לזה דאטה לייק ומה הקשר לאגם? אז באמת אם נחשוב על איך נראים דאטאבייסים לפני העולם או לפני התפיסה הזאת של דאטה לייק, לפעמים קראו לזה דאטאבייס, לפעמים קראו לזה דאטה ווירהאוס, הרעיון שדאטה היה מאורגן. זאת אומרת שכל דאטה שיש לי, שנייה לפני שאני בא ורושם את הדאטה שלי לאן שלו כדי שאני אוכל להתחיל לעבוד איתו, אני צריך לחשוב טוב טוב איך הדאטה שלי ייראה, ומה כדאי לי לשמור, ומה לא כדאי לי לשמור. ואם משהו משתנה לאורך הדרך, וביצעתי החלטה שהיא לא נכונה, אני צריך להתחיל להתמודד עם זה. וכל הדבר הזה, הוא בסופו של דבר, לפני שבכלל התחלתי להפיק איזושהי תועלת מהדאטה, אני צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה, כדי לחשוב איך ובאיזה פורמטים ובאיזה צורה אני שומר את הדאטה. ואז בעצם הגיעה הגישה שהיא גישה שטיפה אומרת, אוקיי, אולי נשנה את זה טיפה. ולגישה הזאת קוראים דאטה לייק, שהיא אומרת, בוא נחשוב על דאטה כמו אגם. ובדיוק כמו שהנער לא בא ומסדר את המים שלו באגם, אלא הכל פשוט בא וזורם לאגם בתור איזשהו משהו טבעי. ועל האגם הזה, כן, הוא מכיל מים, והמים לא מסודרים, אמא, מה אפשר לעשות עם המים האלה הרבה מאוד דברים? יהיו כאלה שירצו לבוא ולשחות, יהיו כאלה שירצו לבוא ולדוג בתוך האגם, יהיו כאלה שירצו לבוא ולשוט באגם, כדי לעבור מצד אחד לצד שני, ויהיו כאלה שירצו לקחת את המים באגם ולעשות איתם...
או למצוא זהב אולי.
או למצוא זהב.
בימינו פחות רלוונטי.
כן.
אולי.
עכשיו, הרעיון הוא שהאגם נמצא שם, והוא נמצא שם בצורתו הטבעית, וכל בן אדם כזה שרוצה לבוא ולעשות שימוש, יכול לעשות שימוש, אבל תפקידו, ברגע שהוא רוצה לעשות שימוש, להתחיל לעשות את העיבוד שהוא צריך כדי לקבל את מה שהוא רוצה. אם אני רוצה לשתות את המים, אני כנראה צריך לעשות סינון ופילטור שלהם. אם אני רוצה לדוג, אני כנראה צריך לזרוק חכה. אם אני רוצה למצוא זהב, אז מה שלא עושים כדי למצוא זהב.
משהו.
כן.
כן.
וזה בעצם הרעיון. הרעיון המשמעותי זה שבמקום להשקיע את העבודה שלי ואת עיקר העבודה שלי, כשאני מכניס מים או דאטה לתוך הדאטה לייק, אני משקיע את האנרגיה שלי כשאני כבר יודע מה אני רוצה לעשות. אז מה זה אומר בסופו של דבר בתכלס? אז איך דאטה לייק נראה ואיך ארכיטקטורה נכונה של דאטה לייק נראית? אז באמת ברמה הכי בסיסית, דאטה לייק הוא קבצים. תחשבו על זה בתור ארדיסק גדול, מבוזר. הארדיסק הזה יכול להיות עכשיו מפוזר על 50 אלף מכונות, אי שם בענן, ונמצאים שם קבצים. והקבצים האלה הם בסופו של דבר יכולים להיות בהרבה מאוד פורמטים, שוב דיברנו על זה, CSV'ים, תמונות, קטעי אודיו, ג'ייסונים, קבצים אפילו בינאריים או סנאפשוטים של דאטאבייסים אחרים. ובעצם ברגע שיש לי את הדאטה הזה, הוא בא ויושב שם על הסטורג' המבוזר. ובסופו של דבר, אז איזה יופי, יש לי את הדאטה הזה, ויש לי קבצים, אבל אני לא יכול לעשות הרבה איתם. ואז נכנס באמת העיקרון השני, והעיקרון השני זה שאיפשהו אני צריך לשים איזשהו דאטאבייס, שבא ומספר לי מה זה הקבצים האלה. זאת אומרת, למשל, דאטאבייס שאומר, כל הקבצים האלה הם בעצם קבצים של מידע על תשלומים, הפורמט שלהם זה ג'ייסון, יש להם את העמודה הזאת והזאת והזאת והזאת, והעמודה שקוראים לה price היא double, והעמודה שקוראים לה name היא string, ובעצם ברגע שיש לי את הדבר הזה, אני יכול לבוא ולהתחיל לעשות איזשהו עיבוד שהוא עיבוד הרבה יותר מעניין. והיופי פה, זה שאני יכול להזרים את הדאטה גם כשאין לי את זה. אני יכול לעשות את הדבר הזה, אני יכול לבוא ובעצם לייצר את הדמי את הדאטה, גם אם אני לא יודע מראש מה הפורמט שיהיה של הדאטה, אלא בדיעבד, once אני מחליט לבוא ולרוץ על הדאטה שלי, אני אומר, אוקיי, סבבה, בוא שנייה נסתכל מה יש לי שם, אני רואה שזה ג'ייסון, אני מבין שיש בזה את העמודות האלה והאלה, אוקיי, עכשיו נבוא ונשים את זה באיזשהו דאטה בייס שמכיל את המטה דאטה של הדאטה שלי, ועכשיו אני מסוגל לבוא ולהשתמש בהרבה מאוד מכלים אוטומטיים שמשתמשים במטה דאטה הזה, כדי לבוא ולאבד את הדאטה שלי בצורה שהיא הרבה 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 יותר נוחה.
נכון, ואני חושב שההגדרה שהרבה פעמים נותנים לדבר הזה נקרא קטלוג, נכון? אתה בעצם מסדר את כל המטה דאטה של המבנה והכל בפנים, באיזשהו קטלוג, כמו שאתם יודעים, אתם מגיעים לחנות, אתם יכולים להסתובב בה, אתמול עמרי היה באיקאה, אז אתה יכול להסתובב שם כל היום, ואתה יכול ללכת עם איזשהו קטלוג, ולהגיע בדיוק לדברים שבאמת מעניינים אותך, וזה עושה הרבה יותר סדר, תחשבו שאם באמת נזרק לשם כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, יש שם כמויות עצומות, מות של דאטה, מיוחד אם זה ארגון שאוגר הרבה דאטה, וכדי איכשהו להשתמש בו בצורה נוחה מעבר לרק לנקות אותו, אנחנו צריכים איזשהו קליק כזה.
אז באמת הדוגמה של קטלוג היא דוגמה מאוד מאוד טובה, רק שזה קצת יותר מקטלוג, זה לא רק אומר איפה הדאטה נמצא, אלא גם תחשבו על זה בתור קטלוג פלוס ההוראות, הוראות הפעלה של איך להשתמש בכל אחד מהמוצרים בקטלוג.
כן, למשל פה יש דגים, ואתה יכול לדוג אותם עם חכה מסוג כזה, אם תרצה
נכון
להעלות
מאוד.
את הסיכויים שלך.
נכון מאוד. אז זה באמת העיקרון השני. העיקרון השלישי זה באמת, קוראים לעיקרון הזה סכמה הטריד. אז אם בעולם הישן, לפני שהיינו רושמים, היינו צריכים לבוא ולחשוב מה הסכמה שלנו, אנחנו מסוגלים קודם כל לבוא ולרשום את הדאטה, ורק כשנרצה לבוא ולהשתמש בו, אז נוכל לבוא, אז נצטרך לבוא ולחשוב מה הסכמה ולחשוב על זה בדיעבד. מצד אחד זה טוב מאוד, כי אנחנו לא משקיעים הרבה מאוד אנרגיה כשאנחנו עוד לא יודעים מה השימוש, ואנחנו עוד לא יודעים מה באמת היא הצורה האמיתית של הדאטה שלנו. מצד שני, הרבה מאוד פעמים נוצר בלגן. זה סוג של מחיר שצריך לבוא ולחיות איתו. זה פשוט סוג של המציאות וסוג של המורכבויות בעולמות האלה. מצד אחד אנחנו מרוויחים את המהירות כשאנחנו, את המהירות ואת הפשטות פיתוח כשאנחנו כותבים, מצד שני נצטרך לשלם יותר, אבל רק על מה שנשתמש ורק על מה שנקרא. העיקרון הבא זה באמת עיקרון של דאטה בשכבות. אז יש לנו את הסטורג' הזה, שבסופו של דבר מכיל קבצים, אבל עם קבצים אין לי יותר מדי מה לעשות, עם קבצים של רואו דאטה. יכול להיות שאני מסוגל לעשות על זה שאילתות פשוטות, יכול להיות שאני מסוגל באמת להתחיל לקרוא אותם אחד אחד.
יש לך, אבל זה אולי המון אחוזים של מה שנקרא קצת garbage, שאתה לא רוצה להשתמש ומעט אותך, למרות שזה אמור להיות מהיר.
יפה, אז זה בדיוק הדוגמה הזאת של מים לשתייה. אם אני רוצה לשתות את המים האלה, אני לא יכול פשוט לדחוף את המים, את הראש לתוך האגם ולהתחיל לשתות. אני כנראה אכתוב דיזנטריה.
עכשיו מאזינים מדמיינים, אתה עושה?
אני צריך בעצם להעביר את הדאטה שלי תוך איזשהו תהליך מסוים. אז איזה דוגמאות של אז איזה סוגים של תהליכים? תהליך אחד שאני יכול לבוא ולעשות, זה תהליך של ניקוי של דאטה. זה לבוא ואת כל הדאטה שהוא כנראה לא מסודר, לא מאורגן, לא עומד בסכמה שקבעתי מראש שאני יכול להשתמש בה, לבוא ולזרוק החוצה או אפילו לתקן. לחפש אנומליות, לתקן את האנומליות, זה תהליך אחד. תהליך שני זה תהליך של שינוי פורמט ועיבוד פורמט. כמו למשל, אני רוצה לבוא ולומר, אם אני אבוא ואשמור את זה עכשיו מפורמט ג'ייסון, שאני צריך לעבור עליו שורה שורה, לאיזשהו פורמט שהוא פורמט אחר, כמו נניח פורמט של עמודות, יהיה לי הרבה יותר קל לבוא ולאבד את המידע, או הרבה יותר מהר לבוא ולאבד את המידע שאני צריך. מה שנקרא בראשי תיבות, ההבדל הזה בין פורמט שורות לפורמט עמודות, תחשבו על זה בצורה הזו. פורמט שורות אומר שכל השורות שנמצאות אחד ליד השנייה, בעצם שורות מסודרות אחת ליד השנייה, המשמעות של זה שלעבור משורה לשורה מאוד מאוד קל. אם אני רוצה רק לקרוא חלק מהעמודות, מאוד מאוד קשה לי. כמו נניח אני רוצה לעשות קאונט או אגרגציה, או לעשות סלקט רק לשלוש עמודות הראשונות, מתוך 3,000 עמודות אני אצטרך לרוץ על כל הקובץ שלי. פורמט שהוא פורמט מונחי עמודות, אומר שכל העמודות נמצאים ביחד. זאת אומרת שאני יכול ממש לקפוץ רק לאזור בקובץ שמטפל בעמודות שאני צריך.
יותר מוכוון שדה ופחות מוכוון רשומה.
בדיוק. אז זה טכניקה אחת. טכניקה אחרת זה מה שנקרא ריפרטישנינג. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולחלק את הקבצים שלי מחדש. נניח יש לי עכשיו 10,000 קבצים, לבוא ולקרוא 10,000 קבצים כשאני רוצה לעשות שאילתה. כנראה לא כיף. ויותר מזה, נניח והם מסודרים לפי התאריך שבו המידע נכנס. אבל השאילתה שלי בעצם רוצה לבוא ולתשל פר יוזר. אז אני בא ומסדר את הקבצים מחדש, ככה שבעצם כל קובץ יבוא ויכיל רק מידע של יוזר מסוים. ככה שכשאני רוצה לתשל לפי יוזר, אני לא צריך לבוא ולחפש על כל הקבצים שלי את המידע של היוזר, אלא אני פשוט אלך לקובץ הספציפי שבו נמצא היוזר שלי.
ואגב, כל השלבים האלה, אתה בונה סכמה, אחרי זה אתה מסדר את הקבצים, מנקה אותם, אתה בעצם עושה אוברייד עכשיו לקבצים הקודמים ומסדר אותם מחדש באותו מקום? איך זה עובד?
אז זה מחבר אותנו לעיקרון הרביעי. והעיקרון הרביעי אומר שדאטה בדאטה לייק הוא מיוטבילי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו לעולם לא משנים דאטה. אנחנו רק מוסיפים דאטה. עכשיו, לאנשים שכותבים מערכות, זה נשמע קצת משונה. מה זאת אומרת? אבל זה מאוד מאוד בזבזני. אבל בואו נחזור שנייה לעיקרון הראשון שלנו, שאומר שסטורג' זה זול. סטורג' הרבה 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 יותר זול מזמן החישוב שלנו, ויותר מזה, לבוא ולשמור את הדאטה לאורך זמן, נותן לנו לבוא ולעשות הרבה מאוד טריקים מאוד מאוד מעניינים. כמו למשל, אם אני רוצה לבוא ולעשות שאילתה, נקרא לזה שחוזרת בזמן, ששואלת, אוקיי, אני רוצה להבין איך העולם היה נראה לפני 50 יום, כשמשהו מסוים קרה. אני יכול לעשות את זה, כי לא איבדתי את הדאטה. או אם נניח גיליתי שיש לי בג מסוים באיזשהו תהליך עיבוד, שבונה מהרו דאטה שלי דאטה יותר מעובד, וגיליתי שיש לי שם איזשהו בג ואני רוצה לתקן אותו, אין שום בעיה. אני פשוט מוחק את כל הדאטה המעובד, ובונה אותו מחדש מכל ההיסטוריה. בעצם העובדה שהדאטה שלי הוא דאטה אימיוטבילי, מאפשר לי מצד אחד לבוא ולאבד את כל העסק הזה בצורה שהיא הרבה 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 יותר חזקה, כי אני גם יכול להסתכל על היסטוריה, אני לא צריך להתמודד עם עריכות, ומצד שני הוא גם פותר לי בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד משמעותית בעולמות של ביג דאטה, שאנחנו בסופו של יום מתעסקים בקבצים. בוא נחשוב על מה זה אומר לשנות, בוא נניח ויש לי עכשיו קובץ, 5 ג'יגה, אני רוצה לשנות בו שורה אחת. מה המשמעות של הדבר הזה? אני צריך לטעון את כל החמש ג'יגה לזיכרון, לחפש את השורה הזאת, לשנות אותה, ואז לשמור את כל החמש ג'יגה האלה בחזרה לזיכרון. בדאטאבייסים יש כל מיני טריקים שעוזרים לנו לעשות את זה מאוד מאוד מהיר. בעולמות של סטורג' זה קבצים. מאוד מאוד קשה לעשות זה בצורה אפקטיבית, ולכן אומרים, פשוט אל תעשו את זה, תוסיפו קבצים חדשים.
זה טיפה דומה, ככה, כולם פה אני מניח עובדים עם גיט מהמאזינים שלנו, לצורך בקרת תצורה או סורס קונטרול, כל אחד יקרא לזה בשמות שלו. הרי בסוף בגיט אנחנו עושים קומיט לאיזה שינוי שעשינו ורושמים מה עשינו, איזה נקודת אימות הייתה לנו לפרויקט שלנו, לקוד לפני זה. אז פה בעצם זה מאפשר, כמו בפרויקט שלי, שאני מגלה איזה באג או רוצה לחזור אחורה, לחזור באמת לנקודה מסוימת שתייגתי, אני יכול בדאטה לעשות אותו דבר. האם זו דוגמה שנראית לך דומה מספיק?
נכון, זו סיבה אחת. למה זה טוב? הנקודה היא שבאמת יש הרבה מאוד סיבות אחרות. למה כדאי שדאטה יהיה אימיוטבילי?
מעולה. אז בעצם, האם יש עוד עקרונות שחשובים לדאטה לייק?
כן, העיקרון אני חושב האחרון שהוא מאוד מאוד חשוב, זה עיקרון שקוראים לו materialized views. הרעיון פה הוא בסופו של דבר, זה שכשאני רוצה לבוא ולגשת לדאטה, שהוא דאטה יותר מורבד, או כשאני רוצה לבוא ולגשת לדאטה, או לעשות עליו איזשהו view, הדרך הכי נכונה והכי טובה, זה על ידי זה שאני פשוט בא, מריץ את כל הדאטה שלי באיזשהו תהליך שמאבד אותו, ובא ושומר אותו בצורה שהיא הרבה יותר מוכוונת לפתרון שאני רוצה. זה בעצם סוג של תפיסה שאומרת הגישה של מידע בשכבות, זו הדרך שבה עושים אותה הלכה למעשה. זאת אומרת, במקום לבוא ולייצר view בזמן התישול, אני בזמן היצירה של השכבות העליונות, יוצר מידע שהוא יותר ממוקד ויותר ממוקד ויותר ממוקד.
איפה אתה שומר אותו, לשאול. את המידע הזה? גם כל צורה שרלוונטית לצורך התישול?
יפה. אז ברמה הכי פשוט אני יכול לשמור אותו בדיוק באותו סטורג'. זה מגיע עם יתרונות, זה מגיע עם חסרונות. בדיוק באותה צורה אבל, אני גם מסוגל לשמור אותו בדאטאבייסים שהם דאטאבייסים ייעודיים לזה.
כמו מונגו, כמו אלסטיק סרצ' כמו קאוץ' דיבי.
תלוי מי הלקוח שלך בעצם.
בדיוק.
שמשתמש במידע.
בדיוק. אם למשל אני רוצה לבוא ולייצר עוד תהליך שרץ על כל הדאטה ומאבד אותו לעוד רמה יותר גבוהה, כנראה לא יהיה הגיוני לבוא ולשמור אותו בדאטאבייס. אם אני רוצה לגשת אליו בצורה שהיא מאוד מאוד מהירה, אז כן יהיה הגיוני לבוא ולשמור את זה בדאטאבייס אמיתי.
ידעתם שפעם העגבניות נחשבו לרעילות? היום נמצא את העגבנייה בכל סלט, אבל כשהאירופאים גילו את יבשת אמריקה ואת העגבניות שגידלו המקומיים, הן נתקבלו בחשדנות בעולם הישן ואפילו הוחרמו לחלוטין במשך תקופה ארוכה. מה הסיבה לכך? לא בגלל איזו מערכת יחסים סבוכה עם מלפפון, או בגלל שהיא גנבה את הפוקוס לגמבה. העגבנייה דומה בצורתה הכללית לכמה צמחים רעילים שהאירופאים הכירו היטב, כמו למשל הבלדונה, שאכילתו הייתה עשויה לגרום להזיות ואפילו למוות. בנוסף, היו מי שטענו שהעגבנייה מעודדת פריצות בגלל גזרתה העסיסית וצבעה האדום העז. ולא רק את העגבנייה קיבלנו מהאמריקות, גם הכותנה המצרית, למרות שמה, הגיעה דווקא מהעולם החדש. ארכיאולוגים מצאו שרידי כותנה בת 6,000 שנה באזורי החוף של פרו, עדות לכך שהכותנה שימשה שם ליצירת חוטי דייג ורשתות בזכות סיביה הארוכים שהעניקו לה את חוזקה וגמישותה. האמריקנים הילידים גידלו והשביחו את הכותנה במשך אלפי שנים, והאירופאים ייבאו אותה כפי שיבאו את תפוח האדמה, הקקאו וכמובן גם את העגבנייה. במצרים זכתה הכותנה להצלחה בזכות האקלים המדברי, שדומה במידת מה לעמקי החוף המדברים של פרו, משם הגיעה הכותנה ארוכת הסיבים במקור. אם אתם מעוניינים לחוות בעצמכם מה הופך בדים מכותנה זו לנחשקים ביותר בעולם, אנחנו מזמינים אתכם להכיר את המצעים של סוהם. מצעים מכותנה ארוכת סיבים איכותית במיוחד, המעניקים נוחות ורקות שאין שני להם. סוהם מציעה לכם 90 ימי ניסיון כדי ליהנות ממוצריה, ואם לא אהבתם אותם, תוכלו להחזיר אותם בקלות וללא תשלום. בקרו בסוהם.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
מי בעצם, כל התהליך הזה שדיברנו עליו של הדאטה לייק, אמרנו, החל מרו דאטה עד לניקוי וסידור של המידע ועד למטיריאליז דיו שכבר אפשר לעבוד איתו באו דאטאבייס או מקור מידע אחר של דאטה כלשהו, של מי התפקיד לעשות כל הדבר הזה? בן אדם אחד יוצר את כל הפלואו הזה? האם זה מתכנת? האם זה תפקיד חדש ומיוחד? מי בדרך כלל עושה את זה?
אוקיי, תכלס היום התפקיד הזה הוא מאוד מאוד מאורפל, כמו כל דבר בתעשייה, במיוחד, אני קורא לזה בעולמות היותר חדשים. קלאסית, לפחות אצלנו בחברה, אנשים שעושים את זה, זה Data Engineers. לאט לאט הכלים הופכים להיות יותר פשוטים, ומאפשרים גם לאנשים שהם Engineers, שהם לא בהכרח מומחים בעולמות של Data Engineering, לבוא ולעשות את זה. ויותר מזה, גם לתפקידים של Data Scientists, לבוא ולעשות את הדברים האלה. עדיין יש סט של סקילס כדי לבוא ולעשות זה בצורה שהיא צורה יעילה.
אז מה באמת הסקילס האלה של, אני שם רגע דאטה סיינטיסט בצד, כי באמת זה דרוש גם מתמטיקה ועוד המון דברים וזה ברור, אבל דאטה אנג'יניר, שהוא לא בהכרח הרי דאטה סיינטיסט, מה הסקילס הכי חשובים שיהיו לו כדי להפוך לכזה?
אוקיי, אני חושב שהדבר באמת הכי חשוב, זה קודם כל להבין את הפורמטים השונים, ואת הצורות השונות שבהם דאטה יכול להישמר, ומה המשמעות של הדבר הזה. אז דיברנו באמת על כל מיני צורות שדאטה יכול להישמר, אם זה קיצי ג'ייסון, ואם זה דרכים, ואם זה פר שורה, או פר עמודה, ולכל אחד מהם יש משמעות, יש משמעות בביצועים, יש משמעות בוורסטיליות של הדאטה, במה שמותר לי לעשות, ובמה שאסור לי, אסור לי לעשות. את כל הדברים האלה אני צריך לדעת איכשהו, מה שנקרא להחזיק בראש, מה המשמעויות של ההחלטות שאני מבצע שם. בדיוק באותה צורה, יש כל מיני החלטות שאני צריך לבצע, כמו איך אני שומר את המידע, ממש בסטורג' המבוזר שלי. למשל, יש משמעות לשמור את המידע בהרבה מאוד קבצים קטנים, למעט מאוד קבצים גדולים. למה זה כל כך חשוב, ומה המשמעות של זה? אם אני אשמור בהרבה מאוד קבצים קטנים, יהיה לי הרבה מאוד אוברד של לפתוח ולשמור קבצים, מצד אחד, אבל מצד שני, ברגע שיש לי קבצים קטנים, בגלל שאני חי בעולם של מיוטבל, אני יכול להגיב בצורה שהיא הרבה יותר מהירה. לעומת זאת, אם אני עובד בקבצים שהם קבצים גדולים, הרבה יותר קל לאבד אותם, בגדול מערכות עיבוד אוהבות, לטעון קובץ אחד גדול לזיכרון, ולעבוד עליו. אבל מצד שני, אני לא יכול לבוא ולרוץ על, נניח, עדכונים שהם מאוד מאוד מהירים, ולעדכן דברים בצורה שהיא מאוד מאוד מהירה.
טוב, אז אנחנו בעצם דיברנו על השלב של הדאטה לייק יחסית לעומק, ועכשיו בעצם השלב הבא של העיבוד, אני חושב שכדאי שניכנס קצת לעקרונות, לכלים, לאיך זה קורה בעצם.
אוקיי, אז באמת יש לנו קבצים, ועם קבצים בכנות אין לנו יותר מדי מה לעשות. אז עכשיו מתחיל התהליך שבסופו של דבר אני רוצה להפוך את הקבצים האלה למשהו יותר נורמלי שאני מסוגל לעבוד איתו. אז אם נתחיל ונחשוב נאיבית, זה בסך הכל אומר לבוא, לקרוא קובץ, לעשות עליו איזשהו חישוב, לפרסר אותו, ולשמוע את התוצאה של החישוב שלי איפשהו שם בקובץ חדש. זה העיקרון. וכן, אפשר לעשות את זה נאיבית, אבל זה קשה. ואני לא רוצה להתעסק בכל הדברים האלה, זה דבר אחד. דבר שני, זה ממש, אבל ממש, ממש, ממש איתי. אז יש סטים של כלים שבאים ועוזרים לנו לטפל בעיבוד הזה בצורה שהיא הרבה יותר אפקטיבית. משפחה ראשונה של כלים זה משפחה שקוראים לה מפרדוס. הדופ זה גרסה אחת מעל זה, ספארק זה בגדול היום הסטנדרט דה פקטו של איך עושים מפרדוס, והרעיון הוא רעיון כזה. הרעיון של מפרדוס זה שאנחנו כותבים קוד, ג'אווה, סקאלה, פייתון, הוא נראה קוד רגיל, זה נראה כאילו אתם ממש רצים על מערך של דאטה. בסופו של דבר מה שקורה מאחורי הקלעים, זה שלמרות שאתם רצים על מערך, הדבר הזה רץ בצורה מבוזרת. איך זה עובד? אז אם נניח נבוא וניקח את הדוגמה של הלייקים, אז אני רוצה לבוא ולחשב את הלייקים של הפוסט החדש של אשטון קוצ'ר. ויש לו כידוע הרבה מאוד חברים והרבה מאוד עוקבים והרבה מאוד אנשים שיעשו לו לייקים. אם אני אנסה לבוא ולספור את כל הלייקים שלו כדי להגיע לאיזשהו מספר מסוים, כנראה ייקח לי שעה וחצי, כי אני צריך לעבור על הרבה מאוד קבצים, לחפש מתוכם את הלייקים הרלוונטיים, ואז להוסיף ולהוסיף ולהוסיף ולהוסיף. אז מה אני יכול לעשות כדי להפוך את התהליך הזה להרבה הרבה יותר מהיר? דבר אחד שאני יכול לבוא ולעשות, זה לעשות את זה בצורה מבוזרת. לתהליך הזה קוראים מפרדוס. איך זה עובד? אז במקום שאני אבוא ואקח את כל ה-50,000 קבצים שיכולים להיות בהם לייקים, ואתחיל לספור אותם אחד-אחד, מה שאני עושה זה אני עושה דבר כזה. אני לוקח 10,000 קבצים, ונותן אותם לשרת שנמצא נניח בארצות הברית. אני לוקח את ה-10,000 קבצים שנמצאים בארצות הברית, ואומר להם, תשמע, תחזיר לי את אקאונט, תפל בזה. בדיוק אותו דבר, אני שולח את ה-10,000 קבצים של אירופה, לאירופה, של אסיה, לאסיה. השרת בארצות הברית יש לו עכשיו 10,000 קבצים, גם הוא לא רוצה לעשות יותר מדי עבודה, יותר מדי בשבילו. אז הוא לוקח ומחלק את זה גם כן. אז הנה שרת אחד מקבל 1,000 קבצים, שרת שני מקבל 1,000 קבצים, שרת שלישי מקבל 1,000 קבצים, וכך הלאה וכך הלאה. ואז בסוף מגיע השרת שמטפל 1,000 קבצים ואומר, אוקיי, סבבה, 1,000 קבצים אני כבר יודע לטפל, אני אבוא ועשה את הסכום, הוא מחזיר את התשובה כבר מאוד מאוד מהר. אז הוא מחזיר סכום, נניח בכל ה-1,000 קבצים האלה יש 380 לייקים. איזה יופי, הוא מחזיר את התשובה לשרת שביקש ממנו תשובה, שאוסף את התשובות מכל שאר השרתים, בא ומחבר את הכל ביחד, והניח התשובה שהוא נותן לשרת ששאל אותו את השאלה, זה לי יש 1,500 לייקים. ובעצם בצורה הזאת, מה שעשינו, בעצם התהליך הזה של המאפ, שזה לבקש מכל אחד מהשרתים הקטנים לבוא ולטפל בחלק קטן של הבעיה, ועכשיו בעצם נתנו לכל אחד מהשרתים לטפל בחלק קטן מהבעיה, הוא מטפל בבעיה הזאת במקביל לשאר השרתים שמטפלים כל אחד בחלק הקטן שלו של הבעיה. ועכשיו קורה תהליך הרדוס. תהליך הרדוס זה בעצם תהליך שבו אני לוקח את התשובות מכל השרתים ומחבר אותם ביחד לתשובה שהיא תשובה אחת. כל הקסם הזה עם כל המורכבות הזאת, זה בגדול מה שכלים כמו הדופ וספארק נותנים. והיופי זה שבסופו של דבר הם עושים את זה די מאחורי הקלעים. אנחנו רצים בעצם על הדאטה שלנו, רצים על מערך כאילו זה מערך רגיל, ואיזשהו קסם קורה וכל הדבר הזה מתפצל.
כלומר, בעצם התהליך שאמרת, אם אני שם רגע את ספארק, הדופ וכלים אחרים בצד, יכולתי בעצמי ליצור כמה שרתים בקלאוד בלי איזה כלי מיוחד, לבזר את הדאטה ביניהם, או לתת לכל אחד את העבודה שיפנה לחלק מסוים של דאטה, נגיד ב-S3 שמרתי עכשיו מסטורג' מידע מארצות הברית בנפרד, מידע מ-UK בנפרד, מידע מניו זילנד בנפרד, אני לא יודע, ואוסטרליה, והייתי נותן לכל שרת או, או קבוצת שרתים לעשות את העבודה בעצמה, לשמור את זה אחרי זה בעוד שרת או מקום אחר, והייתי שולף את זה ממנו, זאת אומרת, נשמע שזו עבודה שיכולתי לעשות, אז אני מנסה רגע להבין את החידוד הקטן של איפה הדו וספארק מפשטים לי את זה מאוד. הם ממש, כאילו איך זה עובד.
אוקיי. בעצם יש שני אספקטים שבהם הם עושים את זה הרבה יותר אפקטיבי מהצורה שבה אנחנו נוכל לעשות. קודם כל, הם עוזרים לנו לבוא ולעשות אופטימיזציות לתהליך הזה. בעצם, כשאנחנו חושבים על זה מאוד מאוד נאיבית, אולי אנחנו מסוגלים איכשהו להחזיק בראש איך אנחנו מפצלים ואיך אנחנו מאחדים את העבודה. כשהעבודה מתחילה להיות הרבה יותר מורכבת, פתאום זה לא כל כך טריוויאלי. יותר מזה, פתאום ההחלטות שאנחנו נבצע בצורה ידנית, הן לא בהכרח יהיו ההחלטות האופטימליות. כלומר, למשל, אופטימיזציה לפי הגודל האידיאלי של קבצים, או אופטימיזציה לפי לשים את העבודה כמה שיותר קרוב לאיפה שהדאטה נמצא.
מלא פרמטרים שמשפיעים בעצם על היעילות, שאנחנו לא בהכרח נדע, ואולי גם ישתנו תוך כדי, כל דקה פתאום
נכון
יש
מאוד.
שינוי. אוקיי.
דבר שני, זה שברגע שאנחנו עושים דבר כזה, אנחנו צריכים לבוא ולטפל בהרבה מאוד דברים בצורה ידנית. כמו למשל, איך אנחנו מבזרים את הקוד שלנו, ומתקינים את הקוד שלנו עכשיו בכל השרתים שנמצאים בקלאסטר, ב-10,000 שרתים. ומה אם אני רוצה להתקין גרסה חדשה? ומה אם אני רוצה לבוא ולהריץ את זה בצורה שהיא צורה טיפה שונה? ומה אם אני רוצה להוסיף עכשיו נודס חדשים, כי פתאום יש לי עוד עבודה?
צריך צוות של הרבה אנשים שיעשו את זה.
בדיוק, צריך לעשות הרבה מאוד דברים, וצריך לכתוב הרבה מאוד תשתיות. במקום זה, תכתוב את התוכנה שלך, וספארק יעשה את הקסם.
כלומר, שאתה מכניס את הדאטה לספארק, להדופ, הוא נכנס, ואיכשהו יוצא, איכשהו מבוזר, איך שהחישובים קורים בו, זה כבר עניין שלו.
יפה. עכשיו, עד כאן זה מה שנקרא, היה שקר, אבל שקר שימושי.
אוקיי.
זה סימפליפיקציה, וזה סימפליפיקציה שעוזרת לנו לכתוב קוד הרבה יותר מהר, אבל אנחנו עדיין צריכים לבוא ולהבין איך הדבר הזה עובד מאחורי הקלעים. זה גם למה כלים כמו ספארק והדופ נותנים לנו כלים לדבק ולהבין באמת איך הדאטה שלנו מתחלק אחורה, מאחורי הקלעים. למה? כי להחלטות האלה שספארק מבצע, בין אם כי רמזנו לו ובין אם לא, יש משמעות. משמעות על ביצועים, משמעות על סוג העבודה, משמעות על איזה קבצים יבואו ויבצרו לנו בסופו של דבר, אבל באמת בעיקר על ביצועים. ואם אנחנו לא נדע מה באמת קורה, יכול להיות שאנחנו נבצע או הרבה מאוד עבודה שהיא עבודה מיותרת, או משהו שכל מי ש... מה שנקרא, הכללה של מי שמפתח בספארק, מה שקוראים לו שפלינג. מה זה אומר שפלינג? יש לה עכשיו הרבה מאוד דאטה במכונה א', הרבה מאוד דאטה במכונה ב', פתאום עכשיו נניח המכונה א' רוצה את הדאטה של מכונה ב' כדי לבצע עבודה, מכונה ב' רוצה את הדאטה של מכונה א', פתאום עכשיו רץ לי ברשת כמויות אדירות של דאטה, וזה לוקח זמן, לוקח משאבים, לוקח כסף. זה למה אנחנו צריכים לבוא ולהבין באמת מה קורה, אבל זה לא מה שאנחנו באמת צריכים לתכנת את זה בצורה ידנית.
אז בעצם אם נסכם רגע את הנקודה של ספארק הדופ או כל המאפ רדוס שנעשה שם, שזה העיקרון הכללי, זה בעצם כדי למקסם את הקטע של החישוב שלנו. כל מה שדיברנו הם דוגמאות לפלטפורמות חישוב, שהמטרה שלנו למקסם שיהיה לנו חישוב הכי טוב שאפשר, בלי שאנחנו נתעסק יותר מדי, מה התשתית, איך היא בנויה.
אז יש לנו בסופו של דבר איזשהו משהו שיודע לעשות חישוב שהוא מבוזר. ואני מסוגל לבוא ולכתוב לו קוד, בג'אווה, בסקאלה, בפייתון אפילו. והרעיון הוא שבדיוק... בכלי הזה אני יכול להשתמש כדי לבצע את כל התהליך הזה, שהוא תהליך של ניקוי של דאטה, שהוא תהליך של לפלטר דאטה, שהוא תהליך של עיבוד של דאטה. ובעצם להפוך אותו לדאטה היותר ויותר ויותר מעובד, עד שיש לי את התשובות שאני צריך. והכל טוב ויפה, רק שאני צריך לבוא ולדעת ג'אווה, ולכתוב קוד. כן, זה יותר קל מלכתוב קוד מבוזר, אבל אני עדיין צריך לבוא ולכתוב את הקוד הזה. ובשביל זה... או בשביל להקל עלינו, יש עוד סט של כלים שבאים ועוזרים לנו לעשות את זה, לא בהכרח עם קוד. לכלים האלה קוראים query engines. אז אם בספארק כתבנו באמת קוד בג'אווה, בquery engines אנחנו כותבים SQL, ומה שקורה מאחורי הקלעים, זה קורה סוג של קסם. ואיך הקסם הזה עובד? בגדול ככה. זוכרים שיש לנו את הדאטאבייס הזה של המטאדאטה, הקטלוג? מה שהquery engine בא ועושה, הוא בא והוא מסתכל על הקטלוג הזה, ועכשיו הוא יודע בעצם איך לבוא ולקרוא את הקבצים. וברגע שהוא יודע לבוא ולקרוא את הקבצים, הוא בעצם לוקח את השאילתה שלי, שהיא יכולה להיות שאילתת SQL, שאפילו אנליסטים יודעים לכתוב, ויודע להפוך את השאילתה הזאת בצורה אוטומטית למפרדוס, למשהו שאפשר לבוא ולהריץ בצורה מבוזרת על הרבה מאוד שרתים, על הקבצים שהם קבצי רואו דאטה. ועכשיו הטריק המאוד מאוד יפה שאני יכול לעשות מעל הדבר הזה, זה לכתוב SQL מצד אחד ולקבל תשובות, כאילו זה היה דאטאבייס אמיתי, רק שמאחורי הקלעים מה שקורה זה שקורה איזשהו עיבוד מבוזל על הרבה מאוד שרתים. היופי בדבר הזה זה שזה פתאום מאפשר גם לאנשים שהם לא בהכרח מתכנתים, לא בהכרח engineers, לבוא ולהתחיל להוציא הרבה מאוד תובנות מהדאטה. ולמשל האנליסטים אצלנו, באים ומתשלים את הדאטה לייק בצורה ישירה. הם לא צריכים מתכנת שיבוא ויעזור להם לעשות את הדבר הזה, הם יכולים פשוט לרשום SQL, ובסופו של דבר יצא להם איזושהי תשובה. הדבר העוד יותר יפה זה שבהרבה מאוד פעמים, גם אני בתור מפתח, בגלל שהרבה יותר מהר והרבה יותר תחזוקתי לרשום SQL, מאשר לרשום קוד בג'אווה או קוד בפייתון, אבחר לבוא ולהשתמש ב-SQL כדי לבוא ולייצר את התהליכים האלה של עיבוד, של לקחת איזשהו מידע שהוא רוב דאטה ולהפוך אותו ליותר מעובד ויותר מעובד ויותר מעובד. בעצם עד כאן כל הדברים שרצנו והרצנו אותם, הרצנו אותם בצורה ידנית, זאת אומרת הגיע מישהו וכתב SQL ולחץ Enter, או הגיע מישהו וכתב תוכנה ולחץ Enter. משהו מאוד מאוד משמעותי מהתהליך הזה הוא גם האוטומציה. כדי לבוא ולבנות את הפירמידה הזאת של דאטה מעובד על דאטה מעובד על דאטה מעובד, לא יכול לקרות שיבוא מישהו וילחץ הרבה מאוד אנטרים כל לילה כדי לאבד את המידע, כדי שיהיה מוכן. בשביל הדבר הזה יש סט של כלים, כלי workflow, שמה שהם יודעים לבוא ולעשות, זה בסופו של דבר לעזור לנו לפתח תהליכים שעושים אוטומציה לתהליך הזה של עיבוד מידע, לתהליך של לבוא ולקחת את המידע של ה-ATL שלנו, להפוך אותו למידע מעובד, לקחת את התוצאות האלה וכך הלאה וכך הלאה, ואיפה שהם כלים מאוד מאוד חזקים. כלי היום שהוא פופולרי בתעשייה זה Airflow, יש עוד כמה סטים פותח במקור ב-Airbnb, היום הוא פרויקט של אפאצ'י, יש גם את לואיג'י שפותח על ידי החבר'ה של ספוטיפיי, כלים שבעצם עוזרים לנו לבוא ולייצר את התהליכים האלה בצורה שהיא מאוד מאוד אוטומטית. אם הייתי רוצה לבוא ולחשוב על זה, זה מאוד מאוד דומה לג'נקינס או כלי CICD, רק שאם CICD בא ולוקח קוד והופך אותו לתוכנה רצה, הדבר הזה הוא לוקח את הדאטה בדאטה לייק והופך אותו לעוד דאטה רק מעובד יותר.
הוא מחליף בעצם את האנשים שעכשיו ילחצו ויגידו, כי הוא אומר, יש תהליכים שאני יודע שצריך, אז אני עכשיו עושה אותם אוטומטית כל איקס זמן בצורה מסוימת.
כן, שזה ניהול הג'ובים, כולל מה קורה כשהם נופלים, לעשות ריטריים וכן הלאה, ולהרים את הדברים מחדש, ועוד ועוד, כל מה שקשור בניהול של תלויות, ויש פה בעצם די הרבה דברים ב-workflow manager.
נכון מאוד, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שזה בסך הכל קרון ג'וב, אז זה לא, זה לא קרון ג'וב, זה לא סתם סקיידולר, יש כאן תהליך שהוא תהליך ברגע שמתעסקים עם דאטה, ומתעסקים בפירמידה הזאת, נכנסים הרבה מאוד אספקטים של תלויות ושל הניהול תלויות. למשל, אם עכשיו משהו נכשל, אני לא רוצה לבוא ולהתחיל להריץ ידנית את כל הדברים שנכשלו כתוצאה מהכישלון המקורי. אני רוצה לתקן את מה שאני צריך לתקן, ושאנחנו תבין לבד מה עדיין לא בוצע, ושתבצע את מה שצריך לבצע.
אז עברנו כברת דרך, ודיברנו פה, ניסינו להסביר בפרק הזה מה זה באמת ביג דאטה ואת כל הפלואו של זה, כדי לתת לכולכם, כמו שאמרנו בדיסקליימר של תחילת הפרק, סקירה של הכל, שתוכלו קצת להבין את זה, שבפרקים הבאים שנעשה בסדרה הזאת, בחודשים הקרובים, תוכלו להיכנס עמוק ישר לתוכם, ולא תרגישו קלולס. בואו נעשה פה ביחד סיכום לכולם, מה אתם אומרים? בוא נתחיל בשנייה מתי, אז באמת אני צריך להשתמש בביג דאטה אחרי כל השיחה הזאת.
אז בסופו של דבר, המקום הנכון להשתמש בביג דאטה זה קודם כל כשיש מספיק דאטה שלא יכול לשבת על מחשב אחד, נקרא לזה ככה. ברגע שזה נכנס לזיכרון, אתם יכולים פשוט לזרוק את זה באקסל או לזרוק את זה לתוך הזיכרון ולרוץ עליו כמו שהוא. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני זה בעצם כשאתם רוצים להיות ורסטילים עם הדאטה שלכם. כשאתם רוצים לבוא ולנתח אותו מכל מיני זוויות שונות, ואתם לא בהכרח יודעים להתחייב מראש מה הצורה שבה אתם רוצים לבנות את הדאטה שלכם.
אוקיי, אז בעצם אתה אומר שכמעט לעולם לא צריך להשתמש בביג דאטה מההתחלה. יכול להיות שבהתחלה גם יש לי שליפות מורכבות, ואני לא תמיד יודע, אני יכול להתמודד עכשיו עם זה באמצעות דאטה בייסים אופרטיביים, שימוש עכשיו, אם אמרנו SQL, NoSQL, עד שבאמת אני מגיע לאיזה אתגר רציני, כי כדי להרים בעצם תשתית וארכיטקטור ופלואו של ביג דאטה, זה וואחד עבודה, שהיא צריכה להיות שווה את זה.
נכון מאוד. עכשיו אני אומר יותר מזה, למשל בדוגמה שלנו, הרבה מאוד מהדאטה האנליטי שלנו התחיל לשבת על מונגו. דאטה אופרטיבי לכאורה, אבל ניצלנו כל מיני יכולות שלו, כדי לבוא ולבנות את יכולות שרצינו, שהן דומות ליכולות של ביג דאטה. בנקודה מסוימת זה הפסיק לעבוד, ואז באמת נאלצנו לבוא ולהשתמש בכלים שהם קצת יותר מתאימים לבעיה הזאת. הדבר השני, זה שאומנם לא חייבים להתחיל עם כל הכלים, אבל לבוא ולשמור באיזשהו סטורג' בענן, זה זול. את זה אתם יכולים להתחיל מחר בבוקר, על איך לנתח על זה, תחשבו מחרתיים.
לא צריך שום יכולת בשביל זה, בשלב הזה. אז בעצם, אז מה, נשמע שיש פה פלואו די ברור. איפה האתגרים העיקריים אצל חברה או בן אדם שעכשיו רוצים לעבוד עם ביג דאטה ובאמת צריכים את זה?
אוקיי, אז אם באמת בעולמות הישנים, מה שנקרא, אם עבדתי עם דאטאבייס, בסופו של דבר יש כלי ויש פרקטיקה, העולם של ביג דאטה הוא עולם די מבוזר, אני אקרא לזה ככה, או פרגמנטד. יש הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד פעמים כל אחד בא ומטפל בסט מאוד מאוד מסוים של בעיות, או בסט מאוד מאוד מסוים של צרכים, והאתגר המאוד מאוד גדול זה איך לחבר את החתיכות לגו האלה. אם זה מה הכלי הנכון בשביל, לבוא ולייצר איזשהו עיבוד מעל הדאטה, מה הכלי הנכון לנהל את ה-workflow לפי הצורה שבה אני רוצה, מה הדרך הנכונה לבוא ולשמור, מה הפורמט הנכון לבוא ולשמור את הדאטה. הרבה מאוד החלטות שצריך לבוא ולבצע, והמשמעות של כל החלטה כזאת, במיוחד אם ביצענו את ההחלטה הלא נכונה, זה שהרבה מאוד פעמים צריך להריץ עיבוד מחדש ו... לבצע את ההחלטות האלה בעצם מחדש.
האם יש לי בנדלים לצורך העניין של הדברים האלה? זאת אומרת, אם אני ניגש ל-AWS, גוגל או מייקרוסופט לפתרונות ענן כדי ליצור איזו ארכיטקטורת ביג דאטה, יש לי בנדלים מוכנים שמקלים עליי לבחור את זה, או שאני חייב להבין בכל פיפס של התהליך?
אז יש הרבה מאוד בנדלים מוכנים, במיוחד אם אתה הולך לארכיטקטורת ענן כאלו ואחרות, יותר מזה, התחילה איזשהו מגמה בתעשייה שקוראים לזה Cloud Data Warehouse, שזה בעצם סוג של, זה נראה כמו SQL Database, זה מתנהג כמו SQL Database, מאחורי הקלעים זה מתנהג בעצם עם איזשהו storage, שהוא storage זול, שאפשר לבזר אותו, והרבה מאוד יכולות של עיבוד במקביל. דוגמאות לזה זה Redshift של אמזון, וביג קווירי של גוגל, וסנופלייק, והרעיון הוא שבסופו של דבר אנחנו פשוט כותבים SQL'ים ומכניסים דאטה כאילו זה דאטאבייס רגיל, אבל מאחורי הקלעים קורים הרבה מאוד טריקים, ובעצם הוא מחליט בעצמו איך הוא ישמור ואיזה אינדקסים הוא ייצר עם בכלל, ואיך הוא יאבד את הדאטה, ומדי פעם הוא גם עושה ניקוי של דאטה ותהליכים אוטומטיים כדי לעזור לנו ושלא נצטרך לדאוג לדברים.
כלומר, עם הזמן כל התהליך שדיברנו עליו יכול להיות שעוד שנה, שנתיים, שלוש, כאילו למרות שכבר עכשיו זה קורה, זה יהיה הרבה יותר מפושט ואבסטרקטי, בצורה שכמעט לא צריך להתעסק עם זה.
יפה, אז חלקים מזה כן, כשנרצה לבוא ולפתור בעיות שהן מאוד מאוד ספציפיות, כמו נניח תמונות, איך אומרים, מה שנרצה לעשות קשה לבטא ב-SQL, עיבוד של תמונות, אבל עדיין זה flow big data קלאסי. אז יהיו תהליכים שיהיו הרבה יותר פשוטים, ובאמת יהיו כמעט שקופים, והרבה מאוד תהליכים כן, נצטרך לבוא ולהבין יותר לעומק מה הם אומרים.
ככה, לסיום, באמת, הייתי רוצה, עמית, גם אתה מוזמן, לתת, אחרי כל הפרק הזה, בן אדם בא ואומר, שוב, איך אני מתחיל, מה אני עושה? כאילו הבנו, לזרוק דאטה זה דבר אחד. מה שלושת הדברים הראשונים שהיית אומר עכשיו לבן אדם שיוצא מהפרק הזה, שכדאי לו לעשות? צעדים פשוטים, לא כבדים מדי, שיכניסו אותו לעניינים.
אז באמת הדבר הראשון שאני רוצה שייצאו מזה, זה לא להתחיל בפתרון שהוא מאוד מאוד כבד ומאוד מאוד custom made. יש היום הרבה מאוד פתרונות שהן פתרונות cloud, סטייל ביג קווירי, סטייל רדשיפט, שבעצם מאפשרים לקבל הרבה מאוד מהיתרונות של data warehouse, data lake, מבלי לבוא ולהתמודד עם הרבה מאוד מהקשיים של זה. להתחיל משם. ברגע שהגענו לדבר הזה, התחלנו לבוא ולהוציא תובנות, לבוא ולראות איפה זה נשבר. ברגע שאנחנו רואים, כמו נניח שיש לנו בעיה של סכמות לא מספיק טובות, ברגע שאנחנו רואים שיש לנו בעיה שאנחנו באמת לא עומדים בביצועים שאנחנו רוצים, או שזה הכסף יותר מדי יקר, אז אפשר לבוא ולראות איך פותרים את הבעיות הספציפיות עם כלים שהם כלים שיותר מתאימים למשימה. בקיצור, זה פשוט לבוא ולהתחיל עם פתרון שמנסה לבוא, ואני קורא לזה לתת פתרון ממוצע.
להכליל.
בדיוק, להכליל כמה שיותר בעיות, ורק כשאנחנו מגיעים לנקודה שבה אנחנו, הפתרון כבר לא מספיק, אז לבוא ולתת את הפתרון הספציפי, לא להתחיל ללכת 10,000 קמ"ש לכל הטכנולוגיות וכל הבאזוורדס. זה הדבר הראשון, והדבר השני, פשוט תשמרו את הדאטה שיש לכם. סטורג' זה זול, ביום שיגיע, אז תמצאו מה לעשות איתו.
מעולה, ואני אוסיף פה עוד נקודה, תלמדו את התהליכים באמת לעומק בארגון שלכם, של הדאטה, תנסו להבין באמת בכל שלב לאיפה הוא זורם, איזה עיבוד הוא בעצם צריך לעבור, ואחרי העיבוד הזה איך הוא הולך להיראות, מי הולך לגשת אליו ואיך יהיה לו נוח לגשת אליו, ותחשבו בעצם על כל הצרכנים שלכם, כי יש לכם לא מעט צרכנים, זה יכול להיות גם דאטה סיינטיסט שיושבים אצלכם ורוצים לצרוך את זה עכשיו מודלים שהם אולי רק התחילו לפתח, זה יכול להיות אופרטיבי למפתחים, וזה יכול להיות גם אנשי ביזנס שצריכים גם את הכלים שלהם וצריכים איכשהו לגשת לאיזשהו ממשק נוח כדי שהם יוכלו לעשות את זה. אז באמת תסתכלו על כל הדברים האלו, ומהצד השני גם תלמדו באמת אחרי שאתם עוברים את כל השלבים שאומרי תיאר, קצת יותר את הפתרונות השונים לכל דאטה. אם זה דאטאבייסים שונים או סטורג'ים שונים באופן כללי, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד, ותוכלו לבחור לאט לאט לשבץ בצורה נכונה את הפתרונות הנכונים לבעיות הנכונות אחרי שהבנתם אותה.
ובאמת הגענו לסוף התוכנית, ונרצה קודם כל להודות לך, תודה עמרי פימה, שבאת, התארחת שוב, הגעת במיוחד ונתת לנו את כל הידע הזה, ותודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבטקי, מנהלת הקהילות, ואביב שם טוב, מנהל המחירות. עמית, תודה גם לך.
תודה, תודה לך גם כן. תאזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה, או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם. ייכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה קהילת מפתחים ומפתחות.
אהבתם את הפרק? ספרו לנו. יש לכם עוד שאלות לפרקי המשך? נשמח לשמוע. שמעתם מה שהיינו צריכים לעשות לדעתכם אחרת? דברו איתנו ישירות, יש לנו פייסבוק, לינקדאין או כל דרך שנוכל לכם.
ותודה לכם מהמאזינים שאתם חוזרים אלינו כל פרק פעם אחרי פעם ומאזינים. בזכותכם יצאנו קהילה חזקה שמאפשרת לנו להמשיך ולספק לכם תוכן איכותי וחשוב.
ובשביל שנוכל להמשיך ולעשות את זה, אנחנו גורם לכם לספר על הפודקאסט לחברים שלכם, לבוס או הבוסית בעבודה. ולכל מי שאתם חושבים שירצה לבוא ולפרסם בפודקאסט, ועל הדרך גם לתמוך ולעזור לנו.
תודה ולהתראות.
ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.